שלום, אנחנו פרשת קורח, ננסה לדמיין שכדוגמת מחלוקת קורח ועדתו הייתה מתרחשת בימינו. האם היינו נופלים על פנינו כמשה אם מישהו היה בא וחולק על גדול הדור, על מורי ההוראה, על הרבנות הראשית? סביר להניח שלא. הסיבה היא שכבר ליבנו גס בכל מיני מחלוקות כאלה שאינן לשם שמיים, שהן לא באות לברר את העולם הרוחני, אלא באות לעקור את העולם הרוחני. אבל האמת שלא זאת הסיבה העיקרית, אלא הסיבה היא שאנחנו חיים בתוך מחלוקת קורח. מחלוקת קורח קמה, גם ניצבה, חיה ונושמת ונוגסת בנו מכל צד. אני אסביר את זה תכף. טענת קורח, מה עניינה? טשטוש של העולם הרוחני. רב לכם ככל העדה, כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? צריך לדעת שטשטוש של הסדר הרוחני, הפנימי של המציאות, זה לא עמימות גריידה, אלא מה שיוצא ממנו זה מחיקת הסדרים האלוהים של המציאות. וממילא אחר כך מתייצרת לה איזה אלטרנטיבה, איזה תחלופה, בלויה, חלקית, מעשה אדם. טענת קורח שכל העדה כולם קדושים, היא מתנכרת למעשה לסגולת הכהונה. שהשם הוא לא בחר בארון ובזרעו, והיא גם מתנכרת למדרגה שאדם קונה בעמל. הרי אהרון לא היה סתם אדם, הוא גם היה קדוש מבטן, אבל גם היה בעל מידות, והייתה לו מעלה רוחנית מאוד גבוהה וקדושה גדולה. מה שקורח שואל הוא, מדוע תתנסו על קהל השם? הוא בעצם אומר, משה, הוא סידר לאח שלו תפקיד טוב מסיבות מובנות, והנחת היסוד בעצם היא שכל אחד מתאים להיות כהן גדול. למה הוא ולא אני? בעומק העניין, קורח, אם נתבונן היטב, הוא חלק על כל התורה כולה. בגלל שחוסר אמון במשה, הוא מערער את כל תוקף ההדרכות שניתנות על ידו, שזאת התורה, ניתנות, הוא צינור, השם הוא דרכו מוסר, אבל אם אתה חולק על האמינות פה, אז מה נשאר? למה תאמין? לכן פתחה האדמה את פיה ובלעה אותו ואת עדתו, בגלל שמי שחולק על האמת, הוא חולק בעצם על תוקף המציאות. ככה מסביר המהר"ל בספר תפארת ישראל, המחלוקת על האמת, הוא לא יכול להתקיים, הוא חייב להיעדר מן המציאות. עכשיו, מובא במדרש רבה, גם בתנחומה, אותו מדרש, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיארת אותם, וכה תעשה להם לטהרם וכו', והעבירו טהר על כל בשרם, זה נאמר ללוויים, קורח כידוע היה לוי, מיד עשה כן לקורח והתחיל לחזור על כל ישראל, ועל ישראל, ולא היו מכירים אותו. אמרו לו, מי עשה לך כך? אמר להם, משה עשה בי. ולא עוד, אלא נטלני בידי ורגלי, והיו מניפים אותי, כן, כל הגוף שלו מגולח, כל השיער, הכל, ואומר לי, הרי אתה טהור, זה לי. ואהרון, הביא את אהרון אחיו וקשתו ככלה והושיבו באוהל מועד. מיד התחילו שונא ישראל להתגרות בו את ישראל, ואמרו, משה מלך ואהרון אחיו כהן גדול, ובניו סגני כהונה, תרומה לכהן, מעשר לכהן, הכל זה המצאות שלהם, כל המתנות כהונה, 24 מתנות לכהן. מיד ויקלו על משה. יוצא שטשטוש רוחני פה, וככה זה תמיד, הוא יוצר תרעומת, הוא יוצר מחלוקת. על מי? על מי שעולמו הרוחני והדרך שלו ברורים ומוחלטים. ככה היום אומות העולם, מכוח טשטוש רוחני, שהוא פרי הנצרות למעשה, שטשטשה את כל העולם הרוחני, הן באות עלינו בטענות קורחיות, ומגייסות אפילו חלשי דעת מתוכנו לכל הסברות שלהם, ורוב טילי האויב, היום אם נסתכל, טילים מונחי לוויין, לא עפים במקרה. טילים מאוד מדויקים, הם מונחים לטשטש את הזהות הישראלית המקורית. כסף רב, מושקע בזה, כל מיני לחצים בינלאומיים, מאמצים דיפלומטיים, מאמצים אקדמיים, תקשורתיים, מנסים לנווט את הזהות שלנו למחוזות נחר. אם אין הכרה בכך שריבונו של עם בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, אז ממילא ברירת המחדל המערבית, שהיא כורח הטשטוש הזה, היא חודרת, הברירת המחדל האלטרנטיבית הזאת, היא חודרת אל הלבבות. והיא גורסת, הברירת המחדל הזאת, שהעולם הוא כפר גלובלי קטן, אין הבדל בין עם לעם, אין הבדל בין יהודי לגוי, ארץ זה רק עניין של סמלים, וכדומה, כן, שהטשטוש הזה הוא מתפשט, היהדות היא מצטיירת כגזענית. ועם ישראל הוא כובש, הוא מדכא, ומאבק הערבים בנו הוא לגיטימי. וירושלים מקודשת לשלושת הדתות. הכל מטושטש בערפל של הזיות ושקרים, וככה גם עובדות אפילו שנקבעו בשטח בזמן שהיינו בגלות, אפילו שהן נוגעות לעצם חיינו, ולמקומות הכי קודשים מקודשים לנו, אנחנו צריכים להשלים איתם. אומות העולם הם לא מוכנים שנעשה שום שינויים, שום דבר. הכל מכורח הטשטוש הזה, יוצא שטשטושו של כורח, הוא הופיע בשנית, על ידי הנצרות. אנחנו חיים וקיימים בתוך הטשטוש של כורח. אבל ההשפעה של הנצרות, היא התפשטה הרבה מעבר לגבול ישראל, אבל כל העקרונות שמצויים בטענת כורח, הם מקופלים בדת הזאת. אבל לא ביחס, נגיד, לסגולת הכהונה ולעבודת השם כמו כורח, אלא ביחס לסגולת ישראל הפעם, וכמובן לעבודת השם. הרב קוק כותב בישראל ותחייתו תתוו בספר אורות, כי הקריאה, הכוונה של ישו הנוצרי, אל כל העמים השקועים בכל רפש התאומה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתאומות החושך היותר מחרידות, הנכם כולכם קדושים, כולכם בנים להשם, אין הפרש בינם לעם, אינם קדוש ונבחר בעולם, כל האדם הוא קדוש בשווה, כותב שם הרב קוק, זאת היא הכורחות האנושית, שהיא הכנות החדשה, הכוונה משורש קין, כי קין הרי, בשעה שהוא כבר הקריב את הקורבן, הייתה בו מסוגלות לרצח. הרצח שיצא אחר כך הוא לא בא יש מיין. היה שם כבר מסוגלות לדבר הזה. יוצא שהכנות החדשה הזאת, הכורחות האנושית, שהיא הנצרות, ממנה סובל האדם, שממנה נוע תנוע ארץ כשיקור, והתנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה, ונפלה ולא תוסיף קום. זה מערבב את כל הסדרים, לעשות מין פולחן חיצוני כזה, בלי תיקון המידות, קין הוא מקריב, פירות ממה שיש לו, מה שנשאר לו, קצת רקובים, פשטן, חזל אומרים, הוא לקח מה שיש לו, הוא בא עם פירות רקובים ועם נפש רקובה, ואמר אל השם, קבל אותי כמו שאני. הוא כותב שאמר הרב קוק, עד מתי זה? עד שאשר יפוח היום, ויפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. יהיה פה בירור אלוהי גדול. בהמשך, עכשיו, ההיסטורי, בהמשך הופיע הטשטוש הכורחי הזה גם כן על ידי האסלאם. זה אותה בחינה בדיוק. הרי האסלאם הוא מציע אלטרנטיבה שונה, אמנם מהנצרות, אבל הנחת היסוד שבו היא אותו דבר. אז לגבי סגולת ישראל, לגבי תורת משה, ככה כותב על דרך זה רבי סעדיה גאון, בפירושו לדניאל זין זין, שהאסלאם הוא קרן על גבי מלכות אדום. זה המשך של המפעל הזה. שתי הדתות הללו, הן מבקשות להתקרב אל השם, בדרך שהוא לא ציווה, כמו קורח, שהוא ביקש להיות כהן גדול, להקטיר תורת. מה כתוב שם? והיה האיש אשר יבחר השם, הוא הקדוש. יוצא שפולחן חיצוני כזה, הוא רק מגביר את הקלקול הפנימי. והתיאוריות הרוחניות, הן נותנות לו כוח לקלקול, הן מספקות לו לגיטימציה מעשית. בעולם שבו האמת היא נעדרת, השקר הוא מרים את הראש. מול כל ניסיונות הטשטוש האלה אנחנו צריכים להתחזק באמת, שהעולם מהודעתו של קורח שירד לגיהנום, שאומר שם, ככה כתוב בבבא בתרא, עין ד', ככה קורח אומר מן הגיהנום, משה אמת ותורתו אמת, והם, הכוונה, קורח ועדתו, בדאין. שבת שלום.